קראנו עתה שבת את פרשת וירא. תחילת הפרשה, הכנסת אורחים של אברהם אבינו. לא רק שאברהם מכניס אורחים, אלא איך הוא מכניס אורחים, התורה מלמדת אותנו. אברהם יושב פתח האוהל כחום היום, יש כאן הדגשה, יום לא קל, יום חם. וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, והיער, והיער עוד סקרתם מפתח האוהל. הוא רץ אליהם. ומזמין אותם לבוא אליו, להתארח אצלו, לאכול אצלו. ואיך הוא עושה את האירוח? וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שיאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות, אל האורחים הוא רץ, ואחר כך הוא ממהר, ומהר אברהם האוהלה, ויאמר מהרי שלוש שיאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות, ואל הבקר רץ אברהם, הוא לא הולך, הוא רץ, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. כשעושים מצווה בזריזות, זה לא רק שההספק הוא יותר מהר, ואפשר להספיק הרבה דברים, אלא כל האיכות של המצווה היא אחרת. כשהאורחים רואים את השמחה של המארח בבואם, הוא רץ לקראתם. איזה יופי, יש לי אורחים. כל כך שמח שיש לו אורחים. ואחר כך, כשהוא מכניס אותם לביתו, הם רואים באיזה התלהבות הוא מכין את הארוחה, מכין להם את כל צורכיהם. זה תחושה אחרת של האורח. הוא מרגיש מרומם. ובכל מצווה, אותו דבר. כשאדם עושה את המצווה בהתלהבות, במהירות, לא בפזיזות, לא במהירות על מנת לסיים את המצווה, אלא הוא שמח בעשיית המצווה כל כך שהוא רץ לקראתה ועושה אותה בצורה המושלמת ביותר. זה מצווה אחרת, זה מצווה עם איכות אחרת לגמרי. מידת הזריזות היא לא רק מידה של להתחיל לעשות דברים מהר, בחופזה. יש אנשים שיש להם את האופי הזה, שהם קל להם לקום בבוקר. זה לא, אין להם בעיה בזה. אבל להמשיך אחר כך הרבה זמן להתפלל, זה כבר קשה. קל להם לבוא לסדר. הם נורא מתחשק להם להתחיל, אבל הם מתעייפים מהר. מידת הזריזות היא גם לעשות את הדברים בשלימות. זה טוב מאוד להתחיל בזריזות, לרוץ לבית המדרש, לרוץ לדבר תורה, לדבר מצווה. אבל גם צריך לפתח את היכולת לעשות את הדברים עד הסוף. להיות זריז וממשיך את הזריזות עד לסיומה של המלאכה. יש אנשים שיש להם תכונה הפוכה, שהם מתונים. הם קמים מאוחר במתינות. ביישוב הדעת, ומתחילים ללמוד באיחור, אבל גם הם מסיימים ללמוד בלילה מאוחר. זאת אומרת, יש להם את הכוח להמשיך לשקוד, אין להם כוח להתחיל. יש להם, אם כבר התחילו, אין להם בעיה להמשיך, אבל הבעיה להתחיל. ואז השלימות היא, כמובן, צריך משני הצדדים. לכל צד יש לו מעלה שלו. וכמובן, כל אחד לפי האופי שלו לא צריך לעשות אותו הפוך ממה שהטבע שלו. אבל בכל זאת, כל אחד צריך לשאוף כמה שיותר להיות משלים את עשיית, את מצוות, לעשות את מצוותם מכל הצדדים. גם בזריזות של התחלה, וגם עם כוח להמשיך עד הסוף, להקדים להיכנס לשבת ולאחר לצאת ממנה. המאחרים לצאת מן השבת ומקדימים לבוא. זאת אומרת, זו תכונה של שלמות, כי יש אנשים שהם מתוחים לפני שבת, הם צריכים באמת לגמור בזמן ומקדימים. אבל רק יוצאת השבת, הם חייבים כבר לעבור לשלב אחר, להתחיל לעשות, מחכים שתצא השבת, שיוכלו כבר לעשות דברים אחרים. השלימות המחרים לצאת מן השבת ומקדימים לעבור. התורה אחר כך ממשיכה, הפרשה שלנו ממשיכה, מידת החסד של אברהם אבינו, לימוד הזכות של אברהם אבינו. נוח, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שזמן הגיע העת למבול, תעשה תיבה, תציל את עצמך, נוח לא שואל את השם או מתווכח עם ריבונו של עולם שאולי אפשר שלא יהיה מבול. כי נוח הוא צדיק. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר שזמן, שזה עכשיו צריך לעשות, לתת, להביא מבול לעולם. מה, יש להתפקח עם הקדוש ברוך הוא? ודאי שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל נכון וצודק ואמיתי, ואין מקום לשום הרהור שמה הקדוש ברוך הוא לא עושה כפי שצריך לעשות. זה פשוט שהביטול של נוח כלפי דבר השם הוא לכאורה מובן. והנה אברהם אבינו, הוא שואל שאלות. אולי יש 50 צדיקים, אולי בכלל אפשר להציל את העיר ולא להחריב את... מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא קבע שצעקת סדום ועמורה עלתה לפניי, כבר אי אפשר. אז מה יש להתווכח? זה אולי ההבדל בין מדרגת הצדיק לבין מדרגת איש החסד, החסיד. התורה מכשירה את האדם להיות צדיק וחסיד. שתי בחינות. הצדיק הוא לא שואל שאלות. הוא מקבל את דבר השם באופן מלא בלי ויכוחים. כי הוא הולך, ההנהגה שלו היא גם כן בצורה כזאת. שהוא עושה בדיוק מה שצריך לעשות, לא מחסיר שום דבר, עושה הכל במלוא השלימות. חסיד, מידת החסד, לא מדבר על המושג של חסיד, כן? המושג של חסיד של חזל. השם. הוא עושה לפנים משורת הדין. יש דין ויש לפנים משורת הדין. וכשעושים לפנים משורת הדין, אז אפשר לפעמים לשנות את הדין. כי מידה כנגד מידה. אדם נוהג לפנים משורת הדין, ריבונו של עולם דרכו כך לנהוג מידה כנגד מידה, והוא גם עושה לפנים משורת הדין למי שנוהג לעשות לפנים משורת הדין. כי ככה זה גם הדין, זה צודק, זה צריך להיות מידה כנגד מידה. ואברהם אבינו הוא עושה לפנים משורת הדין. הוא איש חסד. ועם חסד אפשר להפוך את הדין ולשנות אותו. ועל כן אברהם מלמד זכות. מידתו, מידת אהבה. אברהם הוא אבי. עושה הכל בשלימות של דביקות. אוהב את המקום ואוהב את הבריות. אחר כך, בכל זאת, לא היו זכויות לסדום ועמורה, והם נהפכו. אברהם מחפש לעשות גמילות חסדים. המקום נהיה שומם, כל הסביבה הזאת, כולם פוחדים. התפשט המהפכה הזאת אולי יותר לכל הסביבה. הולך אברהם לארץ פלישתים. לעשות חסד עם הבריות. הוא אוהב חסד, הוא עומד בפתח האוהל כחום היום מחפש אורחים. ואין אורחים, צריכים ללכת למאיפה שיש, שאפשר למצוא עוברי דרך שיתארחו אצלו. והוא גם צריך לקרוא בשם השם אל עולם, וללמד את כולם את האמונה, ולדעת שיש השם בעולם. הוא הולך לארץ פלישתים. יש שם קשיים, הוא יודע את זה מראש, אבל יש לו שליחות, יש לו ייעוד לאברהם אבינו. בהמשך, שרה, השם פקד את שרה כאשר אמר, בתחילת הפרשה, כשהמלאכים מספרים לאברהם, שכעת חיה לשרה בן, זה נראה להם משהו כל כך רחוק, ותצחק שרה בקרבה, איך יכול להיות? אברהם זקן, שרה זקנה, והנה, קורא המופת הזה, הנס הזה, אחרי ציפיות של שנים, שנים רבות, שרה יולדת בן. ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, שמחה כל כך גדולה שיש לו הבן יצחק. והנה, ריבונו של עולם מעמיד אותו בניסיון. ופה בפרשת העקידה אני רוצה קצת להרחיב. על פי ההתבוננות של מרן הרב בעולת ראייה. והיא אחרי הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, אחרי הדברים האלה, אחרי איזה דברים? יש בחזל כמה פירושים, מדוע הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם. הרב מסביר, מה שהולך להיות עכשיו, הניסיון הזה, ניסיון העקידה שהקדוש ברוך הוא מעמיד את אברהם, זה מדרגה כל כך עליונה, שצריך הרבה הכשרה אליה. זה הכשרה של דורות. אחר הדברים האלה, זה לא רק אחר מה הדבר מסוים בלבד שהיה לפני כן. תלוי, בכל מקום כתוב, יש כמה פעמים כתוב, גם בפרשה שלנו, והיא אחר הדברים האלה, אבל תלוי מה עומד לקרות. והניסיון הזה, הגדול העצום שאברהם עומד להתנסות בו, הוא בא אחר הדברים האלה, אחרי כל העבודה של אברהם, אחרי כל ההתנסות של אברהם. אברהם מתעלה בעבודת השם, אברהם עובר הרבה ניסיונות. מוקדמים לכך, 10 ניסיונות נתנסה אברהם, מתעלה במידותיו, מתעלה בדביקותו בריבונו של עולם, ומגיע השלב שיכול אברהם כבר שאפשר להעמיד אותו בניסיון כזה גדול. ניסיון קשה מאוד. אחרי הציפיות, כמו שאמרנו, אחרי הציפיות הארוכות ללידתו של יצחק, שלשרה תזכה שיהיה לה בן, ושלאברהם יהיה בן משרה, והנה בא הניסיון הגדול. והיא אחר הדברים האלה. והאלוקים ניסה את אברהם, ויומר אליו אברהם, ויומר הנני. הניסיון הזה, המילה, והאלוקים ניסה את אברהם. כלומר, הוא נתן בתוכו את הבריאות, את המידות השלימות, שזה יהיה ניסיון באמת, ניסיון גדול. כשהקדוש ברוך הוא אומר, למי שמאמין בריבונו של עולם, תעשה כך וכך, לכאורה, מה יש להתווכח? ודאי. הדבר הכי קשה והכי נורא, אבל ריבונו של עולם אומר, צריכים לעשות. איך עושים שזה יהיה ניסיון גדול? שזה יהיה ניסיון? שאדם צריך להתגבר? כשכל הכוחות הטבעיים של אהבת הכוחות הגדולים של אברהם אבינו שהוא אוהב גדול, אוהב את הבריות ואוהב את בנו, בנו היחידי שנולד לו. והאלוקים ניסה את אברהם, מבאר הרב שהקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה ניסיון. זאת אומרת שאברהם, כל התכונות שלו, כל הבריות הטבעיות לא מתבטלות. לא לחשוב שהדרישה של ריבונו של עולם מאדם לבטל את עצמו כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שאדם יהיה כהי חושים, ולא לא, 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 בטל הכל כלפי ריבונו שלם. זאת אומרת שאין לו שום רגשות ושום חושים ושום רצונות עצמיים, וכולו בטל כלפי ריבונו שלם. השלמות הנכונה היא שיש לאדם את כל הרצונות ואת כל התכונות הבריאות ואת כל החפץ האישי, ועוד יותר מזה, מעל הכל אהבת השם. לא שאהבת השם מבטל את האהבות האחרות, שאין אהבת הבנים, אין אהבת אחרים, יש רק אהבת השם. אהבת השם בעצם מתפשטת לאהבת הבריות, מתפשטת לאהבת המשפחה, ומופיעה בעוצמות יותר גדולות אפילו ממה שמישהו חסר לו אהבת השם. והקדוש ברוך הוא, עכשיו שהוא מנסה את אברהם, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם. לא היה צריך לכתוב את המילים והאלוקים ניסה את אברהם, אלא היה אפשר פשוט לכתוב, והאלוקים אמר, ויאמר לאברהם, קח את בנך, את יחידך, זהו. האלוקים ניסה את אברהם, הוא עשה שזה יהיה ניסיון. דהיינו, ויאמר אליו אברהם. לא צריך להגיד ויאמר אליו אברהם, היה אפשר לכתוב ויאמר אליו, קח את בנך. והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם. כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בשמו, זה מטביע את המהות העצמית שלו. ואת הטבע, את הבריא, השלם שלו. הוא קורא לו בשם. הקדוש ברוך הוא קורא לו שם, זה מהות. זה משהו עצמי. וכל הכוחות של אברהם כאילו מתעצמים על ידי הקריאה הזאת. ואברהם אומר, ויאמר הנני. הנני עם כל כוחותיי, אני, הנני, עם כל הכוחות, עם כל האופי, עם כל התכונות, מקשיב לדבר השם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. היה אפשר לכתוב, קח נא את יצחק, וכבר הוא יודע שזה בנו ויחידו, ולמה הפירוט הזה? שוב פעם, כדי להגיד לו, קח את בנך, עם כל האהבה שאתה אוהב את בנך, יחידך, שהוא יחיד לך באמת, יחיד למיוחד, אשר אהבת, מלוא אהבה, שאתה אוהב את יצחק, וזה טוב ונכון שאדם יאהב את בנו, ואהבה תהיה אהבה מלאה, שלימה. ולך לך, עם כל האהבת הטבעית הזאת, הבריאה, השלימה, הנכונה, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. כלומר, אם לא לבטל את הכוחות הטבעיים, אבל כל הכוחות הטבעיים הגדולים האלה, כל האהבה הגדולה שיש לבנים, לבן, להמשיך אותה אל מקום עוד יותר גדול, אל אהבת השם, אל הביטול כלפי אהבת השם. ועלהו לעולה, שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. כלומר, יש כאן איזה, עוד לא אומר לו איפה, יש מקום מסוים שצריך להגיע אליו, זה המקום הזה, זה גם מקום עליון, מקום רוחני. וישכם אברהם בבוקר, מדייק הרב, גם זה, מה צריך לכתוב את הפירוט הזה? אם הוא שכם בבוקר או לא ישכים בבוקר, לא, התורה מלמדת אותנו, אברהם, אם הוא השכים, זאת אומרת שהוא ישן. אפשר לישון אחרי הוראה כזאת? אפשר להירדם בלילה? אבל אברהם כל כך בריא באמונתו, והכל הוא לוקח בישוב הדעת, וישכם, זאת אומרת שהוא ישן, אבל מקדים לקום, ויהיה מצווה כזאת, אולי אפשר לדחות בכמה זמן, לא לעשות אותה בחופזה, עוד יום להיות עם הבן, עוד כמה שעות להיות עם הבן, שלא יהיה, לקיים את המצווה, כן, אבל לא כל כך בזריזות, אבל אברהם משכים לדבר השם, וישכם, לקיים את דבר השם, וישכם אברהם בבוקר, הוא משכים בבוקר, ויחבוש את חמורו, זה לא התפקיד שלו, אבל כאן זה, הכנה לדבר מצווה, זה גם כן, הוא רוצה לעשות את זה בעצמו, ויקח את שני נעריו איתו, אברהם הוא איש חשוב, הוא הולך עם ליווי, הולך לדבר גדול מאוד, אז הוא צריך מלווים, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה. שוב פעם, גם כן, התורה צריכה לפרט לנו, היא לא פרטה הכל הכל, מה שהיא פרטה, זה ללמד, ללמד כאן איזה הנהגה, איזה מסר, ויבקע עצי עולה, הוא מחשב, מכין את העצים, הוא הולך לדרך ארוכה, בדרך יש הרבה עצים, בכל מקום יש עצים, יכול להיות של ההר הזה שהוא אמור שם לקיים את המצווה, יש שם גם כן עצים ממצא, לא צריך לקחת עצים מהבית, ולחתוך אותם מוכנים, שיהיה הכל מוכן להקרבה, אבל אברהם רוצה לעשות בשלימות. ויבקע עצי עולה. חז"ל מדייקים מכאן, שבזכות אברהם שהוא ביקע את העצים, זכו ישראל שהים נפקע להם. רק מה הקשר? כי כאן כתוב ויבקע, וגם על הים כתוב נפקע. זה קשר מילולי. לא, זה קשר מהותי. הביטול של אברהם, כלפי רצונו של ריבונו של עולם, בצורה השלימה ביותר, כלומר, ההתרוממות הרוחנית של אברהם, להתגבר על כל המניות שיכולות להיות, ולעשות את דבר השם בצורה המלאה, בשלימות הכי גדולה שאפשר, זה להראות שהרוח מנצחת את החומר. זה מציאות, זה הכוח הרוחני שלו, האמונה, הדבקות, היא כל כך חזקה וגדולה שהיא מנצחת את כל הקשיים הטבעיים, את כל התכונות הגשמיות, וזה בעצם נס, זה עניינו של הנס. הנס זה שהטבע משתנה. משהו יותר גדול מהטבע, ביטל את הטבע. אדם יכול לעשות נס בתוך עצמו. שמשהו מעל הטבע בנפש שלו, מנצח את האופי הטבעי שלו. זה נס שמושך ניסים אחרים. ויבקע עצי עולה, כלומר הכוח הזה של ההתגברות, שהוא עושה את המצווה בשלימות, מנצח את כל הרגשות, או נגיד מושך אותם אל הכיוון הנכון. זה, מזה נמשך אחר כך הכוח הרוחני שבישראל, והם כשהולכים ועומדים על הים, הים נפקע לפניהם. בזכות אברהם. להבין את הדבר הזה, לא בזכות אברהם, בזכות אנחנו, יש לנו זכויות מאבא שלנו, אז הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את הים. אברהם יצר טבע שנמשך אחר כך לבניו, אחריו, שנמשך אחר כך בישראל, ושישראל עומדים על הים, ישראל הם עם קדוש, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רב הינוס, מחמת הקדושה של ישראל הייתה יהודה לקודשו, הים רב הינוס. הטבע הזה, אומרים חז"ל, הוא התפתח ראשיתו, הגרעין הראשון, ויבקע עצי עולה. הכוח הרוחני הזה, העוצמה הרוחנית הזאת להתגבר על הטבע, היא אחר כך ממשיכה שעם ישראל עומד על הים, והים נפקע לפניהם. ויבקה הצהולה. זה אברהם כבר מכין את כל מה שצריך כדי שלא יהיה שום עיכוב אחר כך בקיום דבר השם. וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. התורה לא מפרטת, הוא הולך שלושה ימים. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. שבו לכם פה עם החמור. חז"ל אומרים, עם הדומה לחמור. עם הדומה לחמור. מה זה, זה לא יפה להגיד דברים כאלה. למה להגיד ככה על עמים אחרים? חמורים? למה דומה לחמור? יש בחז"ל שהוא רואה את המקום מרחוק. הוא שואל, אתם רואים משהו? לא, לא רואים. אז אתם לא שייכים ללכת איתי. אתם שייכים לחומר. יש איזה דמיון מסוים, גם החמור לא רואה. אתם שייכים לחומריות, למציאות החומרית. שבו לכם פה. אתם לא שייכים למדרגה הזאת שעכשיו אנחנו מתקרבים אליה. אפילו לא להיות בסביבה. אתם לא שייכים לזה. שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה לכם. כל האמירה הזאת, הרי בעצם זה לא היה אמור לשוב עם יצחק. הוא היה אמור לשוב לבד. הוא אמר ונשתחווה ונשובה. אז אפשר, הקריאה פשוטה, שהוא לא רצה לגלות להם מה, לאיזה מגמה הוא הולך. אבל הוא לא אומר דברים מדויקים. אומר הרב, לא. יש כאן איזה עומק גדול. זה לא משהו טכני. אנחנו נלך ואנחנו חוזרים. אנחנו נלך, לאן אנחנו הולכים? אנחנו הולכים עכשיו לאיזה מעשה שהוא עצום וגדול, שלא היה כמותו מאז נברא העולם. שהעולם, על ידי אברהם אבינו, שיהיה בן אדם בעולם, שהוא יעשה פעולה כזאת כל כך עליונה של דביקות בריבונו של עולם, שלא הייתה כמותה, שאדם מוסר יותר מאשר את עצמו לריבונו של עולם, לא רק את גופו, שהיה בקלות מוסר את גופו יותר מאשר למסור את בנו, אלא מוסר כאן איזה, את כל אולי השקפת עולמו, שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא חינך אותו והדריך אותו ואמר לו שיהיה לו בן ויצא מזה וזרעך יירש את הארץ ולא בן העמה יירש אלא בן ויצחק יקרא לך זרע ומשהו כאן קשה אפילו מבחינה רוחנית אבל ריבונו של עולם אומר והוא מתעלה לאהבת השם כל כך גדולה שהוא מוסר את כל האבות שלו אל ריבונו של עולם. ואחר כך, מהמדרגה הזאת, צריך להמשיך אותה אל העולם. ונשתחווה, נבטל את כל האישיות שלנו כלפי ריבונו של עולם. זה עניינה של השתחוויה, שאדם משתחווה, כופף את קומתו, מבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. ואחר כך, מתוך המדרגה הגדולה הזאת, אנחנו אחר כך נמשיך אותה, נשובה אליכם לרומם גם את החומר, לרומם גם את האחרים, את כל המציאות, נשתחווה ונשובה אליכם. כך הולך הרב ומבאר את הפסוקים עם הנשמה שלהם. הרב גם כן קוראים לאברהם, וגם קוראים לו יצחק. ושם זה לא מקרה. מי שיש לו שם, זה מבטא מהות מסוימת. כך חז"ל אומרים, ויש לזה, ומפרשים את זה בכם, וכאילו הרב כולל גם בתוכו שני השמות, אברהם יצחק. אברהם הוא אוהב, אברהם הוא אבי. יצחק, מידתו מידת הדין. יש שואלים, למה לא נזכר המעלה של יצחק, שהוא היה גם כן מוכן למסור את נפשו, הוא לא מונע את אברהם מלעשות בו, לעקוד אותו ולעלות אותו לעולה. משיבים שיצחק זה לא פלא, יצחק הוא מידת הדין. הוא בטל כלפי רבונו של עולם, זה טבע של מסירות נפש, טבע של נכונות להתבטל. אברהם הוא, יש לו תכונה אחרת, אברהם הוא מידת החסד, השפע, היצירה, העשייה, לא התבטלות. ההתבטלות כלפי השם זה מדרגה מסוימת, וההמשכה של אור השם בעולם, ולהשפיע את דבר השם בעולם, ולהאיר את אור השם בעולם, זה תכונה אחרת. שתי התכונות, שתי דרכים מעבודת השם. יצחק, יותר קל לו כביכול להתמודד עם המצווה הזאת, עם המסירות נפש הזאת. לאברהם זה דרישה יותר גדולה. אברהם עוקד את יצחק. באים אחר כך חכמי הסוד ואומרים שיש כאן איזה רעיון עמוק מאוד, שמידת החסד היא מתגברת על מידת הדין. זה עניינו של ראש השנה, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. שאברהם יעקוד את יצחק. כלומר, יתגבר על המידה הזאת של מידת הדין ומידת החסד, היא תתגבר והיא תנצח. הולכים שניהם יחד, שתי המידות האלה, אברהם ויצחק. ויקח אברהם את עצי עולם וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש מן המאכלת, והלכו שניהם יחדיו. יחדיו. הם הולכים יחד מזוהים עם אותה מטרה, ויצחק שואל את אברהם, היעשה לעולה? מהאש והעצים, והיעשה לעולה? שואל בתמימות. ויאמר, ואברהם עונה לו, ריבונו של עולם, הוא ימציא לנו את הפתרון, ויצחק מבין. והלכו שניהם יחדיו, עם הזדהות ביחד, עם שני האופעים האלה. המגמה האלוקית הייתה כאן, בחינה, ניסיון, וכפי שהרב מסביר לנו, ניסיון שלא מקטין, שלא תובע מאדם להיות אדיש, להיות כהחושים, להיות בלי רגשות. לא כן. אדרבה, מפסוקי התורה אנחנו נוכחים שהקדוש ברוך הוא כן רוצה את כל הבריאות הזאת. בנך, יחידך, אשר אהבת, את יצחק. כן, תאהב אותו, אתה אוהב אותו, צריך לאהוב. צריך אדם לאהוב אתנו, צריך להיות אדם מלא רגשות. ועם כל הרגשות האלה, ועם כל הכוחות הבריאים הנכונים הללו, עם כל הטבע המושלם הזה, שהקדוש ברוך הוא יצר באדם, ושהוא צריך להוציא באמת את הבריאות הזאת מן הכוח אל הפועל. ועם כל זה, אבל לזכור שיש עוד מדרגה. על כל הדברים האלה יש עוד, יש על כל האבות שיש לאדם הנכונות והצודקות, יש מעל הכל יש אהבת השם. והיא לא מבטלת, אלא היא מעלה את הכוחות למעלה. המסירות, ההקרבה הזאת, מצוות העקידה, היא בעצם להעלות את כל הכוחות אל שורשם, אל מקורם. כי ריבונו של עולם הוא מעל הכל. ומה שהוא אומר לעשות זה טוב, זה נכון. גם כשאנחנו לא מבינים, גם כשאנחנו לא יודעים. ואברהם טבע בטבע של האומה הישראלית את התכונה הזאת של המסירות נפש. את התכונה של ההכרה, של גודל האמונה, יחד עם כל הבריאות. בריאות של החיים. וזה היה צריך להיות המבחן. ואכן לא הייתה מגמה שאברהם יקוד את יצחק בנו, שאברהם יגלה את הדבקות שלו ואת המסירות. ודבר השם עוצר אותו מזה. וגם זה התגברות גדולה מאוד. אחרי שאברהם התעלה כל כך למדרגה עליונה ורצה עכשיו להיות כל כך מעולה וכל כך עושה את דבר השם, והנה פתאום, אל תשלח ידך אל הנער. אז אני לא רצוי, אני לא עושה את זה טוב, אני לא מקיים את רצון השם בשלימות, שפתאום יש מעצור. ובאמת חז"ל אומרים, ויקח את השה לעולה, ויעלהו לעולה תחת בנו. הוא עושה עכשיו כוונות, כאילו זה בני. כי אני מוכן באמת להעלות את כל הכוחות שלי למעלה למעלה. לא חס וחלילה חוסר אהבה לבן, אלא גודל אהבה לריבונו של עולם. לא מי שקורא את העקידה של, מה זה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהרוג את בנו? זה הגישה הראשונית שאדם קורא את זה. זה ערך תירוץ. אז יש כבר מאמרים על זה, שזה לא בכלל הייתה הכוונה, ואנחנו רואים את ההמשך של זה, ולעטוף את זה בכל מיני עטיפות. לא צריך. כמו שהרב עושה, זה הדבר השלם ביותר. כלומר, אהבת השם היא מתעלה מעל הכל, היא לא מקטינה כמו שמי שקורא, שמשווה את ריבונו של עולם מוריד את המדרגה של גודל האמונה, ואז הוא שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם, שאברהם יעלה את בנו לעולה. השאלה לא מתחילה. ריבונו של עולם, כשהם יודעים מי הוא ריבונו של עולם. גודל היצירה, הקדוש ברוך הוא יוצר את הכל, הוא נותן את כל החיים, את כל הבריאות, את כל אהבת הבריאות, את מה שיש לאדם אהבת בנו, זה מאיפה זה בא? זה הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה. יש איזו תכונה באדם שהיא מעצמה, יש דבר שלא ריבונו של עולם עושה. את כל האופי, את כל החסד, את כל המידות הטובות, את הכל, זה הכל ריבונו של עולם. אז כשהוא אומר לעשות משהו, זה גם חסד. זה לא בניגוד לחסד שהוא משפיע כל הזמן על המציאות, שכל בריאתו של העולם זה עולם חסידי בנה. והכל מפני שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. אז מה, אז איך להסביר את התופעה, את התביעה הזאת? מה אנחנו מתרוממים כאן? לאיזה גובה חדש של הנהגה העליונה שהיא לא מבטלת את כל הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם ואת כל החיוביות שיש, אלא היא מרימה את הכל למעלה לאיזה גובה עוד יותר עליון, עוד יותר ניסה. זה הופך ומכאן נקבע המקום הזה, אשר יאמר מהר השם יראה. היה מישהו שאל, אחד מגדולי הצדיקים, היו שני ערים שאפשר עליהם לבנות את בית המקדש. אחד, הר סיני, והשני, הר המוריה. למה הקדוש ברוך הוא בחר בהר המוריה ולא הר סיני? אז הצדיקים אומרים, הקדוש ברוך הוא יותר דבקות, מסירות נפש, זה יותר, זה העניין. כאן עכשיו נקבע במקום הזה, בהר המוריה, נקבע זה המקום ששיא המקומות שפה מבטאים את הקשר לריבונו של עולם, בצורה יותר עליונה. זה מקום שאפשר לפגוש את ריבונו של עולם. מתי? כאן הרב אומר, היו עולים לרגל, ובשמחת בית השואבה, מי שהיה ראוי לכך, היה מתנבא. זה נבואה, זה לראות את השם. מהר השם יראה. זה המקום שראוי להשגת הנבואה. איך זה נקבע? על ידי הדבקות הזאת של אברהם אבינו, שהוא רואה את המקום מרחוק, שהוא דבק בריבונו של עולם באופן הכל כך, וכל כך, כל כך גדול וכל כך ניסה. אנחנו את העקדה מזכירים תמיד, יש כאלה שכל יום ויום, לפני התפילה, אומרים את פרשת העקדה, כי באמת היא השורש של כל עבודת השם. ובזכות אפרו, כביכול, שאפרו של יצחק, כאילו אפרו של יצחק מונח על גבי המזבח, מה שזה לא יצא בפועל זה לא כל כך משנה, כי זה היה עומד להיות. ויצחק היה מוכן לזה, שיהיה אפרו מונח על גבי המזבח. וזו זכות שאנחנו נשענים עליה בכל הדורות. ואיך אנחנו נשענים עליה? זה מפני שבעצם את הטבע הזה של המסירות נפש הקדוש ברוך הוא הטביע בישראל. אז הוא נטבע על ידי אברהם ויצחק. הוטבע הטבע הזה של נכונות למסירות נפש. ואחר כך במשך הדורות נזדמן כמה וכמה פעמים של אנשים שמסרו את נפשם, אנשים רבים, ובדור שלנו גם כן. המלחמה על ארץ ישראל וה... אנשים הולכים למקום החיילים, למקומות מסוכנים, מוסרים את נפשם, אנשים הולכים להתיישב במקומות שיש בהם סיכון כלשהו בשביל ליישב את ארץ ישראל, ויש כאלה שמסרו את נפשם על זה. זה המשך מהעקדה. וכמובן שכל המשך הזה עוד מטביע בנו עוד איזה גודל של מסירות נפש. ואם מוכנים אנחנו למסור את הנפש, אז על אחת כמה וכמה למסור קצת פחות ממסירות נפש, ולשקוד יותר, ולהתאמץ יותר על תיקון המידות, ועל עבודת השם, קיום המצוות. זה ודאי, זה על אחת כמה וכמה. זאת המדרגה, זאת המעלה שעומדת לפנינו ומולנו, שאנחנו... דוגמה הזאת שמובילה אותנו במשך כל הדורות. טוב, עד כאן.